בנביא נקרא חודש חשוון, החודש שבעצם שלמה גמר בו את בית המקדש, ולחנוכת הבית חיכו כמעט שנה שלמה. בית המקדש נגמר בחודש חשוון, ואת חנוכת הבית עשו בתשרי שאחריו, בירח האיתנים בחג. עשו שבעה ושבעה, באותה שנה לא צמו ביום הכיפורים. זאת הייתה חנוכת הבית של בית המקדש. אבל גמר המלאכה היה בירח בול, ככה זה נקרא, ירח בול. חודש חשוון נקרא ירח בול. וחז"ל אומרים שעד שבא שלמה, עד ששלמה בנה את בית המקדש, אז בכל שנה, בי"ז בחשוון, מי"ז בחשוון, היו 40 ימים של גשם, כמו שהיה במבול. 40 ימי גשם היו. ממש כמו שהיה במבול. זה נשאר. רק אותם 40 ימי גשם היו, לא, אבל הם היו 40 ימי גשם. וזה מכוח המבול שהיה בחודש חשוון, ונשאר משהו מה... נשאר משהו מגזירת המבול על החודש הזה. כששלמה בנה את בית המקדש, הוא התפלל, ואותם 40 ימי גשם פסקו. זה הפסיק. אבל זה, הייתה כנראה זכות מיוחדת, מכוח בניין הבית, כנראה מכוח העובדה שהבית נגמר להיבנות בחודש חשוון. אז גזירת המבול פסקה מחודש חשוון. זאת אומרת, ירדה מהחודש אותה כללה. אז בעצם היו צריכים לקרוא לחודש הזה חודש ירח מבול. כך צריך היה להיות. אבל מכיוון שאותם מם יום פסקו, אותם 40 ימי גשם פסקו, אז נשאר לחודש שם ירח בול. עד כאן מה שכתוב בחז"ל, מה שכתוב במדרש. הדברים סתומים, זה לא מובן מה זה. מה מתכוונים פה ללמד אותנו? המילה מבול והמילה בול, שני המילים האלה, השורש שלהם כפי שמובן, זה מובן מתוך הדברים. זה ברור, מובן מאליו. השורש הוא מה שנקרא בלבול. מבול שבילה את הכל, שבלבל את הכל, זה נקרא מבול. זאת אומרת, יש מה שנקרא בלבול. בלבול זה נקרא ערבוב צורות, דברים מתערבבים אלו באלו, הדברים לא ברורים, הדברים מתשתשים. גם בנבואת ישעיהו, במקום אחד, כשמדברים על עבודה זרה, זה גם מילה שימושית, בול עץ. בול עץ. המילה בול עץ עניינה עץ שהוא גולמי כלים. זאת אומרת, דבר שהוא לא מעוצב. הוא לא קיבל שום צורה מסוימת, אלא הוא סתם חתיכת עץ, בול עץ. מה שיש בידינו זה המבול בלבל את הכל ותשטש, תשטש את כל הצורות. כל הצורות שבעולם ניטשטשו. בפסוק כתוב, וימח את כל היקום. אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. המילה מיחוי, מיחוי פירוש לקחת דבר, דבר גוש, ולהפוך אותו לנוזל. זה נקרא מיחוי. זה לשונות בגמרא רגילים, המחה, המחה את החלב וגמעו. ככה זה נקרא. המחה זה נקרא, עשה את זה לדבר מחוי, דבר נוזל. המילה הזאת היא מילה שהיא, הוא עברה לכל עיבוד צורה. עד כדי כך, המילה מיחוי זאת מילה של, כמו שאמרנו, הפיכת גוש לנוזל. הפיכת דבר שיש לו צורה לדבר חסר צורה. מגוש לנוזל זה הכוונה, מצורה מסוימת לדבר חסר צורה. דבר נוזל זה דבר שהוא מאבד את הצורה. אין לו צורה. וזה חוזר לתמחה את זכר עמלק, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, ולא ימחה שמו מישראל, מה שנאמר בעיבור. פירוש כל הדברים האלה זה לאבד את הצורה המסוימת הזאת. עיבוד הצורה המסוימת הזאת, זה נקרא מיחוי. המילה מיחוי עניינה עיבוד, עיבוד גמור של הצורה. זה פירוש מיחוי. מה שהמבול עשה, המבול, על ידי המבול התקיים מה שכביכול בורא העולם אמר, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה. בהמשך כתוב, אחרי שהדבר התבצע, כתוב, וימח את כל היקום. וימח את כל היקום. אנחנו משתמשים הרבה במילה הזאת, במילה מיחוי. כשרוצים כשכתוב בפסוק ולא ימחה שמו, ולא ימחה שמו זה הכוונה, אותה צורה שהוא השאיר אחריו בעולם, לדאוג שהצורה הזאת לא תתבטל, הצורה הזאת תמשיך ותתקיים, תתקיים הלאה, תהיה, ולא ימחה שמו מישראל. אם אנחנו רוצים לעמוד על ההבדל שבין המבול לבול, מה שנקרא, כשהורידו את המם מהירח של המבול והשאירו את זה רק בול, בול עץ, אז ההבדל הוא הבדל גדול. מבול מיחה את הכל. הכל היה מחוי והכל היה חסר צורה. זה גם היה דבר שלא ניתן לעיצוב. אי אפשר היה לעשות מזה שום דבר. מנוזל, נוזל אי אפשר לקבץ, אי אפשר לאסוף, אי אפשר לצור שום צורה בנוזל. נוזל לא מקבל צורה. זה דבר. דבר מחוי הוא מחוי, אין שם צורה בכלל. בול עץ זה נקרא דבר שהוא מוכן לקבל צורה. הוא מוכן לקבל צורה, הוא בר הכי לקבל צורה. רק הוא כשלעצמו כרגע חסר צורה, אבל הוא בכוח לקבל צורה. אז כאן נמצא ההבדל בין המבול לבול. כן. זה ההבדל. המבול מיחה הצורה, בלי אפשרות להחזיר אותה. זאת אומרת, נמחתה הצורה הזאת והיא לא קיימת. היא לא קיימת, היא מחויה. שישארנו את הירח, כן, בלי אותו מם, בלי אותו מם, שהוא מבלה הכל, מבלבל הכל, חזל הרי אומרים, מה זה מבול? שבילה את הכל, שבלבל את הכל. השארנו את ירח, את חודש חשוון, השארנו כירח בול. זאת אומרת, במילים אחרות, זה ירח שמחכה לעיצוב, ומחכה לקבל צורה. לפני כמה שעות, בעצם, כמו שכתוב בגמרא, לפני כמה שעות נגמר לגמרי חג הסוכות. לא מתחילים לומר ותן טל ומטר עד שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. מכל עולי רגלים שהגיעו הגיעו ברגל, זאת אומרת, אני מתכוון בחג, הגיעו בחג, עלו לרגל, אז עד שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת, אז עדיין לא מתפללים על הגשמים. כי גשמים בחג זה לא סימן טוב, והחג עדיין נמשך. בני ישראל עדיין נמצאים בחוץ, נמצאים בדרכים מכוחו של החג. הם עדיין עוד לא הגיעו לנהר פרת. נשאר אחד, עד שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. אנחנו בעצם עכשיו נפרדנו מחג הסוכות. עכשיו, לפני כמה שעות. נפרדנו מחג הסוכות. חג הסוכות נמשך עד שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת. אחרי שהחג נגמר לגמרי, כולם חזרו הביתה. זאת אומרת, תראו שכולם חזרו הביתה זה דבר שהתחיל בשמיני עצרת. בשמיני עצרת כתוב בתרגום, תרגום יונתן בן עוזיאל. ביום השמיני עצרת תהיה לכם. אז כתוב שם בתרגום יונתן, כנישין תהבון בחדווה ממטלחון לבתיכון. תחזרו בשמחה מהסוכה הביתה. זהו העצרת של חג הסוכות. שמיני עצרת. אז זה מתחיל, אז מתחילים לחזור הביתה. גומרים לחזור הביתה היום. היום, בוו חשוון, גומרים לחזור הביתה. עד שיגיע האחרון שבישראל לנהר פרת. לחזור הביתה, זה בעצם, זהו הגמר של חג הסוכות. בחג הסוכות יצאנו מהבית, כעת אנחנו חוזרים הביתה. וגמר החזרה הביתה זה היום. עדיין היה איזה חוט דק שקישר אותנו לחג הסוכות. עדיין לא חזר האחרון שבישראל לנהר פרת. הכל זה דברים שמתקיימים היום אין לנו, בפועל אין לנו את זה. בפועל אין לנו את זה. אבל זה עניינו של הזמן. כך. הזמן הזה הוא זמן שהוא עדיין מחובר לחג הסוכות באיזה חוט. עדיין החג נמצא. עדיין לא חזרנו הביתה. כשחוזרים הביתה מתפללים על גשם. אז מתפללים על גשם. מתחילים להתפלל על גשם. משמע שקודם לכן, זה בכלל מה שכתוב, גשמים בחג, סימן. זה לא סימן טוב. עדיין יש לזה איזשהו טעם של גשמים בחג. קצת משהו לנסות להבין. אנחנו לפי ערכנו. לנסות להבין מה קורה. כתוב הפסוק ידוע בבראשית, כתוב בכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, בכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אומר על זה רש"י, כך כתוב במדרש חז"ל, בכל שיח השדה בכל עשב השדה זה לא היה בארץ. מלמד, כך אומרים חז"ל, מלמד שכולם יצאו ועמדו על פתח הקרקע. כולם צמחו עד פתח הקרקע. זאת אומרת, הם לא נמצאים בעולם, אבל בכוח שלהם עשה את הכל כדי להגיע עד ולא עד בכלל. טרם יהיה בארץ. למה? כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ. מדוע? ואדם עין לעבוד את האדמה. הגשמים לא יורדים בלי תפילה. לא ייתכן שירדו גשמים מהשמיים, שפע מהשמיים, לא יורד אלינו בלי תפילה. דברים שצריכים לבוא אלינו מהשמיים, הם לא יורדים בלי תפילה. אין אפשרות, כביכול בורא העולם לא משפיע, אלא אם כן, כך, הדבר הזה נמצא בעיקר סדר הבריאה. כל ההשפעות שעניינם רחמים, ההשפעות האלה כולם צריכים תפילה. כל הדברים שנכנסו לדרך הטבע, והם עצם מנהגו של עולם, לא צריך להתפלל שמחר תזרח השמש, לא צריך להתפלל שהירח ייוולד במולד שלו. כל הדברים האלה נכנסו למה שנקרא עולם כמנהגו נוהג. עולם כמנהגו נוהג. הגשמים הם מחוץ לעולם כמנהגו נוהג. הגשמים כל עצמם. הדברים מפורשים בדברי חז"ל. הגר"א מדגיש את זה. בהדרת אליהו פעמיים, גם בבראשית וגם בזאת הברכה. מדגיש. הגשמים הם לא לגמרי בדרך הטבע. הכוונה היא כנראה לארץ ישראל. וזה באמת כך. אין שום מושג. אין לנו שום מושג. למה השנה הזאת שכונה ולמה השנה הזאת גשומה? למה? למה? מה קרה? מה נשתנה? למה קורה שבאים עננים ומתרבים והם לא מורידים גשם? הולכים להם. קורה לפעמים שהם הולכים ומורידים את הגשם על הים. במקום שממש לא צריכים אותו. על הים הגדול אני מתכוון, על הים התיכון. אין, הדבר הזה לא מצטרף בכלל למה שנקרא מהלך בדרך הטבע. אין בדרך הטבע. אין סדר, אין מנהגו של עולם. פעמים כן, פעמים לא. היום נעשו חכמים גדולים ויכולים לצפות מקסימום, לא לגמרי ברור, אבל עד שבוע ולא יותר. אבל הדעת מראש, אין. אין שום אפשרות, לא יודעים. לא יודעים איך תראה השנה הזאת. בדרך כלל, כן, בדרך כלל בני אדם רגילים, כן, בני אדם לא מדקדקים לדבר על מה שהם יודעים, בדרך כלל. אז בדרך כלל יש המון הערכות. וכל המעריכים האלה לא מתביישים לחזור כל שנה ושנה על אותם דברים, בשעה שהם יותר התבדו מאשר הצליחו. אין, לא יודעים כלום. זה דבר שהוא לא בדרך הטבע. לא במה שנקרא מנהגו של עולם. זה דברים שהם באים ברחמים. רחמים. רחמים צריכים לעורר. על זה צריכים לבקש. כל משהו נכנס לתוך סדר שנקרא עולם כמנהגו נוהג, על הדברים האלה לא צריך תפילה. רצוי להתפלל שהדבר יצליח. על כל דבר, כל דבר, רצוי שזה יצליח. אבל הדבר לא תלוי בתפילה. הדברים שהם מנהגו של עולם לא תלויים בתפילה. הגשם, בפירוש, אומרים חז"ל, תלוי בתפילה. אם אין מי שמתפלל על הגשמים, אז הגשמים לא יבואו. ולכן, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. אדם עין לעבוד את האדמה. כל מה שלא היה אדם שמכיר בטובתם של גשמים, הוא בא והתפלל עליהם, אז הם לא ירדו. הכתוב, הפסוק ממשיך, אבל כתוב, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. אומר על זה רשי, וייצר, ועד יעלה, לעניין בריאתו של האדם, העלה התהום וישקע עננים, לשרות האפר ונברא האדם, כגבל זה שנותן מים, ואחר כך לשת העיסה. אף כאן והשקע, ואחר כך וייצר. המשך הפסוק הוא, כל זמן שאדם עין לעבוד את האדמה, אז בורא העולם לא מוריד גשמים. אבל לצורך בריאתו של אדם, זה בהכרח, אי אפשר שאדם יתפלל שהוא ייברא. אדם לא יכול להתפלל על עצמו שהוא ייברא. אז לצורך בריאתו של אדם היה צריך להוריד, ועל זה כתוב, ועד יעלה מן הארץ, וישקע את כל פני האדמה, וייצר השם אלוקים את האדם, אפר מן האדמה. זאת אומרת, לצורך בריאתו של אדם, אז כביכול בורא העולם הוריד גשמים. ומאז שלצורך בריאתו של אדם, בורא העולם הוריד גשמים, מאז האדם הוא בעל חוב. בעל חוב. האדם נברא, כן, האדם נברא מהגשמים האלה, ולכן האדם הוא זה שהוא אחראי להביא אותם בחזרה לעולם. האדם אחראי להביא אותם לעולם, כי כביכול, בורא העולם הוריד גשמים, שזה בעצם מחוץ לסדר הנכון. הסדר הנכון הוא שגשמים יגיעו כשאדם מתפלל עליהם. זה הסדר הנכון. רחמים הם רק עם תפילה. ואם האדם לא מתפלל, אז זה לא צריך היה להיות. מכיוון שהאדם עצמו נברא מהגשם, שירד בלי תפילה שלו, מאז האדם נהיה מחויב. עיקר בריאתו הייתה באותם רחמים, ומאז ואילך, האדם הוא אחראי כדי להביא את הרחמים האלה לעולם. האדם נברא, כן, האדם נברא, אנחנו מזכירים את זה תמיד, האדם נברא כדי לברוא את עצמו. כדי לברוא את עצמו. האדם נברא בצלם אלוקים. צלם אלוקים זהו הצלם של השם שבו העולם נברא. כל מעשה בראשית, כולם יצאו לפועל, יצאו לגילוי, נהיינו, נבראו בשם אלוקים. כשהאדם נברא בצלם אלוקים, זאת אומרת, האדם נברא בצלם של בורא. בצלם של בורא. כאן זה משהו מיוחד. האדם נברא מכוח דבר שהאדם בעצם אחראי לו. בעצם הוא אחראי לו. אז האדם בעצם, כן, נברא, נברא. האדם נברא על ידי דבר שהדבר הזה צריך לבוא מכוחו של האדם. זאת אומרת שבבריאתו של האדם מונחת תביעה, דרישה, שהאדם יהיה זה שהוא בעצמו ייצור את אותה מציאות שמתוכה הוא נברא. זה המשך הפסוקים. משום שאדם עין לעבוד את האדמה, לכן לא ימטיר השם אלוקים. לצורך בריאת האדם זה המשך הפסוק, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. זאת אומרת, היצירה שכביכול בורא העולם יצר את האדם, את האדם, את האדם הוא כביכול בורא העולם נתן בו, נתן בו. את הכוח שהוא יהיה זה שמכאן ואילך, אחרי שהוא נברא, מכאן ואילך הוא צריך להיות זה שבורא את עצמו. הוא צריך להיות זה שמביא לעולם את הדבר שמכוחו ועל ידו הוא נברא. העניין הוא כך, כשאנחנו כמו שהזכרנו, המבול מיכה את הכל, בילה את הכל, בלבל את הכל, הכל נמחה, הכל נמחה במבול. דבר מחוי זה נקרא דבר חסר צורה. אבל בורא העולם התביע, וכך טבעם של דברים. טבעו של עולם הוא כזה, שלעולם אי אפשר לצור צורה בלי תערובת של נוזל. העולם יבש, העולם אפר, מאפר יבש אי אפשר שום דבר לעשות. אפר, הכל היה מן האפר. אבל מאפר אי אפשר שום דבר לעשות בלי גיבול. והגיבול הוא אך ורק על ידי מים. זאת אומרת כך, המים עצמם הם דבר שהוא כשלעצמו חסר צורה לגמרי, הכל מחוי, אין צורה, אבל בלי מים לא תיתכן צורה. חייבים להשתמש במים כדי לצור איזושהי צורה. כל צורה שהיא, הבסיס של כל הצורות, הכל היה, שוב אני חוזר, הכל היה מן האפר, הכל היה מן האפר. אבנים, סלעים, גם ברזל, גם כל מיני אפרות, אפרות זהב, אפרות נחושת, כל מיני דברים. הכל היה מן האפר. המוני מיני אפר יש. כל הדברים שהם גושים שנמצאים בעולם, זה תולדה של גיבול. הכל תולדה של גיבול. גיבול. הכל היה מן האפר והכל גובל, וכך בצורה כזאת יש עולם מלא דברים שיש להם צורה. דברים גושים, דברים קיימים, דברים ש... על הפסוק הכל היה מן האפר, דורשים חזל, אפילו גלגל חמה. אפילו גלגל חמה. הכל היה מן האפר. אנחנו לא יודעים איך. אין לנו שום מושג. אבל איזה תהליכים קרו כדי שהאפר יהיה יצירה כזאת. אבל הכל היה מן האפר. הכל בלי יוצא מן הכלל. הכל. מה שנשאר בחודש חשוון. המבול תוקן. זאת אומרת, גזירת המבול, אותה גזירה שנשארה על החודש, חודש הזה, שהוא היה החודש שבו התחיל חורבן העולם. בשבעה עשר לחודש, אז התחילו הגשמים שהם היו תחילת המבול. וכמו שכתוב, עד שנבנה בית המקדש ושלמה המלך ביקש רחמים, אז כמו שהזכרנו, אז כל שנה בחודש הזה התחיל שוב משהו דמוי מבול, מעין מבול. שלמה המלך ביקש רחמים, שהדבר הזה יסתלק מהעולם. המבול יסתלק מהעולם. מה שכן נשאר, הדבר שכן נשאר בחודש הזה. החודש הזה נשאר חודש, שהוא חודש שמה שיש בו, ירח בול, המכוון לנסות להבין. המכוון הוא, החודש הזה זה חודש שמתחילה סדרה חדשה של גשמים. סדרה חדשה של גשמים, הכוונה שיש כאן שנה חדשה, מתחילה עכשיו, מהבחינה הזאת. מתחילה כעת, היום הזה. מתחילה שנה חדשה עם גשמים חדשים. והגשמים האלה הם מה שמאפשר עיצוב מחדש. הגשמים האלה מאפשרים עיצוב. כמו שאמרנו, המבול מטשטש, מבלה, מבלבל את הכל. המבול מוחה את כל הצורות. בול מחכה לגשם כדי שאפשר יהיה לעצב בול עץ ולעצב אותו כצורה. אמרתי בול עץ, זה לא בדיוק מתאים, משום שבול עץ לא צריך גיבול. כן. בול עץ כבר, הוא כבר מגובל מתחילתו. כבר צמח מגובל. גם הוא בכלל הכל היה מן האפם. הוא באמת היה מן האפם. אבל הוא כבר מגובל, התגבל. אבל כשאנחנו מדברים על החודש הזה, אז מה שנשאר, הדבר שנשאר מהמבול, הטשטוש נלקח, את הטשטוש שלמה המלך תיקן. את זה הוא תיקן, ביקש רחמים וזה הסתלק. הבלבול שיש בחודש הזה יסתלק. אבל מה שנשאר בחודש הזה, נשאר בחודש הזה דברים שמחכים לעיצוב. אנחנו, כשאנחנו בחודש הזה, אנחנו בתחילת החורף. והיום זה היום שאנחנו מתחילים להתפלל ומקווים שהתפילה תתקבל. הרי לזה אנחנו מתפללים. אנחנו מחכים שהתפילה תענה מיד. אנחנו מתפללים ביום הזה לגשם, וזה גשם חדש. גשם חדש. חודש חשוון. זה מה שנקרא תחילת השנה, היום הזה, הוא תחילת השנה של הגשמים החדשים, של הגשמים של השנה הזאת. לכן זה היום שבו אנחנו מתחילים להתפלל על הגשמים, ואנחנו מבקשים גשם מחדש. זאת אומרת, מה שאנחנו מבקשים זה, אנחנו רוצים לגבל את הכל מחדש. אנחנו רוצים ליצור צורות חדשות. זה, כך נראה סדר הזמן שלנו. סדר הזמן סדר הזמן של התורה. הזמן שלנו הוא כזה. אנחנו נידונים בראש השנה, נכתבים בראש השנה, נחתמים ביום הכיפורים. החתימה האחרונה, חותם בתוך חותם, כמו שאריזל קורא לזה, זה בהושענא רבה. ואז אנחנו מתחילים לחזור הביתה. יצאנו, ואנחנו מתחילים מחדש לחזור הביתה. הדברים האלה הם ברורים מאוד, למי שמתבונן כראוי, רואה, כל שנה ושנה אנחנו צריכים עיצוב מחדש. בכל שנה ושנה אנחנו חוזרים הביתה עוד פעם. עוד פעם. אנחנו נולדים מחדש בראש השנה וביום הכיפורים. אנחנו נידונים לחיים, וגמר הדין הסופי זה בהושענא רבה. משם אנחנו מתחילים לחזור הביתה. גמר החזרה הביתה, כמו שאמרנו, זה היום. היום, היום הזה שהיה. ובחזרה הביתה, כעת אנחנו מתחילים להתפלל על גשם. כשאנחנו חוזרים הביתה, אז אנחנו צריכים להיות עסוקים בעיצוב מחדש. וכל שנה, זאת המשמעות של שנה. המשמעות של שנה זה סדר זמן שלם שחוזר לנקודת התחלה. כל שנה ושנה היא מערכת זמן שלמה. היא חוזרת שוב לנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה של העבודה שלנו, שהיא לעצב מחדש את צורת האדם שלנו, זה היום. זה דבר מעניין, המילה גשם. המילה גשם גם בלשון הכתוב. בספר דניאל כתוב על מי ש... מי שנאבד גופו, אז זה נקרא בלשון הכתוב, והובד גשמה. גשם בשבילנו, אנחנו כולם יודעים מה זה, כן, המערכת הגשמית. מערכת הגשמית זאת המערכת של הדברים הפיזיים שנתפסים בחוש. כל המערכת הפיזית האנושית נקראת, כן. מה לזה ולגשם שיורד מהשמיים? איך זה מצטרף לגשם שיורד מהשמיים? התשובה, הגשם שיורד מהשמיים הוא זה שמאפשר עיצוב של מערכת גשמית. מה שעל ידו ניתן לגבל, לעצב מערכת גשמית, זה על ידי הגשם. כמו שהאדם בעצמו נוצר על ידי ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, ועל ידי זה וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. כיוון שהכל היה מן האפר, הכל היה מן האפר, אז הכל מחכה לגשם. לעולם לא יהיה גשם בלי גשם. ככה זה. לעולם לא תהיה מערכת גשמית בלי שירד גשם מן השמיים. זה הדבר שהוא הבסיס ממנו כל... זה בלשון הכתוב, מה שנקרא, אנחנו משתמשים במילה הזאת, בשבילנו, כן, מילה אפילו בזויה, מה שנקרא גשמיות. אבל הגוף נקרא, כן, כשרוצים להגיד על גוף שנאבד, שהסתלק, שהוא, כן, יצא מהחיים והובד גשמה. זה הדבר המיוחד. ירח, מה שנשאר. שלמה המלך הפך את החודש הזה לחודש, במקום חודש של טשטוש, חודש של בלבול. שלמה המלך סיים, בחודש הזה הוא סיים את בניין בית המקדש, וכשם שבניין, חזל אומרים, כשם שבניין המשכן נגמר בחודש כסלב, והקדוש ברוך הוא המתין לחנוך את המשכן לראש חודש ניסן, שהוא החודש שנולד בו יצחק, שהוא עמוד העבודה. בית המקדש, בית המקדש שבנה שלמה, נגמר, מלאכתו נגמרה בחשוון, בירח בול. והמתינו עד שבחזל כתוב שבני אדם ריננו על שלמה המלך. למה הוא לא מסיים? למה הוא לא גומר? למה הוא לא פותח את דלתות בית המקדש? שניכנס, שכולנו ניכנס ונקריב קורבנות. למה? למה הוא ממת... למה הוא ממתין? הריננו עליו, שמה יש איזשהו פגם, איזשהו פסול. אבל חזל מגלים, הוא המתין לירח האיתנים, לירח האיתנים, לירח שבו נולדו אברהם, איתני עולם. זה מה שנשתייר לנו בחודש חשוון. אם אנחנו חיים את ה... אנחנו צריכים לחיות את הזמן, את הזמן של התורה. אנחנו צריכים לחוש אותו, צריכים לחיות אותו, צריכים לדעת, הזמן הוא דבר חי. הזמן הוא דבר חי. כשאנחנו מתחברים אליו נכון, אז הזמן כשלעצמו הוא מלא תוכן. יום כמו היום הזה, אנחנו עוברים עליו בשגרה. זה יום גדול, זה יום מכריע. אנחנו רק יודעים להסתכל בלוח שכתוב שם, שמתחילים להגיד ותן טל ומטל. זהו. אז כל מה שנשאר לנו מהיום הזה, זה הדפיקה על העמוד, כדי שלא ישכחו להגיד ותן טל ומטל. כל עניינו של היום הזה, כל עניינו של היום הזה, זה התחלה חדשה, והכוונה, התחלה חדשה, והשנה החדשה, צריכה עיצוב מחדש. כל הדברים חוזרים על עצמם. אז כל מה שהיה לנו בשנה שעברה, צריך עיצוב מחדש. היום זה מתחיל. היום זה מתחיל. היום אנחנו צריכים שוב לחזור. זה עניינו של הזמן, זה עניינה של שנה. שנה! זאת מערכת זמן שלימה שחוזרת על עצמה. חוזרת ונשנית. זה הפירוש, שנה. לכל שנה צריך את הטעם המיוחד שלה, את האופן, אופן אחר. כל שנה ושנה צריך להיות לה אופי שונה מהשנה הקודמת. כל שנה היא התחלה חדשה, וזאת התחלה חדשה של יצירת צורת אדם. כיוון שצורת אדם נוצרה מלכתחילה על ידי ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, על זה אנחנו מתחילים להתפלל. לא מבול, אבל מה שכן, בול. בול זה נקרא דבר שמחכה לעיצוב. דבר שהוא בר עיצוב ומחכה לעיצוב. כמה מילים לבאר קצת מה עניינו של בניין הבית שהוא סיבה לסלק את קללת המבול מהחודש. מה עניינו של הבית? ספר הזוהר אני אגיד כמה דברי רקע, ונראה אחר כך מה שכתוב בפנים. מלכתחילה, כשהעולם נברא, בששת ימי בראשית, נברא העולם. עד החטא, אז הכל היה ברור בבריאה. הבריאה נתפסה כבריאה. זה היה דבר פשוט, זה היה דבר ברור. מהחטא הייתה התחלה להשכיח את העובדה שיש בורא לעולם. הבריאה נתפסה כמציאות קיימת בפני עצמה. זאת אומרת, העניין הבריאה נשכח. זה קרה כבר בדור השלישי. אדם שת אנוש. זה הפסוק הראשון בדברי הימים. אדם שת אנוש. אדם היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. שת היה בנו. אנוש, פירוש המילה אנוש זה בלשון תרגום, אנוש זה נקרא שוכח. ליבה דה אינשי אינשי. אינשי זה נקרא שכח. שיחה. אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. התחילו, אז התחילו לקרוא, הכוונה לקרוא בשם השם, הכוונה לקרוא בשם השם לאלילים, לפסילים. אז התחילה עבודה זרה בעולם. כבר בדור השלישי, אדם, לאדם לא היה שום ספק שהוא נברא. הוא נברא, הוא יצא מתחת ידיו של הבורא. שט עוד החזיק את זה. אנוש שכח את זה. הוא כבר נולד ממי שנולד ממי שנברא. אבל כיוון שהוא כבר נולד ממי שנולד, אז הוא כבר שכח את הבריאה. אצלו כבר הבריאה נשכחה. אז הוא חל לקרוא בשם השם לעבודות זרות. וכמו שהרמב"ם מתחיל את הלכות עבודה זרה, בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה. אנוש, שמה התחילה עבודה זרה. שם התחילה השכחה הגדולה. מה שהגיע, ההמשך, מה שכתוב במשנה, 10 דורות מאדם עד נוח, וכולם היו מכעיסים ובאים, עד שהביא עליהם את מי המבול. המבול, מה שנשאר בעולם, נשארה תיבת נוח. תיבת נוח נשאר. תיבת נוח הייתה כמו שכתוב בפרשה. תיבת נוח הייתה תיבה של ברית. ואני הנה בריתי איתך ובאת אל התיבה. ברית היה צריך. על כל העניין של התיבה, על הכל היה צריך ברית. נכרתה איתו ברית, והברית הזאת היא זאת שעל ידה התקיים כל העניין של תיבת נוח. תיבת נוח זאת תיבה של ברית. במילים אחרות, אנחנו מזכירים תמיד את דברי הרמב"ן. הרמב"ן, במקום הראשון שכתוב ברית בתורה, הרמב"ן מפרש את המילה ברית, בריתי. בריתי, אומר הרמב"ן, זה כאילו היה כתוב בריאתי. ברית פירוש חיבור למקור, חיבור לשורש הבריאה. כל ברית שנכרתה, הברית שכביכול בורא העולם קרת עם אברהם, עם האבות כולם, עם האימהות כולם, עם כלל ישראל במעמד הר סיני, עם כלל ישראל בחורב, כל הבריתות כולם שנכרתו איתנו, הם כולם בריאות חדשות, הם כולם חיבור כביכול, חיבור אל הבורא. הם כולם דברים שהם בריאה חדשה בעולם. הברית שנכרתה עם נוח היא מאז, בפסוק כתוב השם למבול ישב, וישב השם מלך לעולם. מהמבול ואילך כביכול מלכותו של בורא העולם היא קיימת, היא יציבה בעולם. וישב השם מלך לעולם. המבול החזיר לעולם את הברית. הברית שנשתכחה, הברית, דהיינו, נקודת הבריאה שנשתכחה מכוח החטא. היא נשתכחה כבר בימי אנוש. אז כביכול בורא העולם החזיר לבריאה את הברית. הבריאה קיימת מכוח ובזכות הברית. הבריאה קיימת מכוח ברית. תיבת נוח היא כולה ברית. היא כולה קיום של ברית. בריאה בפני עצמה. היה עוד פעם אחת שכביכול בורא העולם התעסק עוד פעם במעדורה נוספת של בריאת העולם. זה היה במתן תורה. כתוב כאן בספר הזוהר, בתחילת פרשת נוח, ועד דהתקיים ברית, לא איל נוח לתיבותה. דכתיב והקימותי את בריתי איתך, ובאת אל התיבה. וכדין, אז, הווה תיבה ארון הברית. תיבת נוח הייתה כמו ארון הברית. המהדורה הנוספת של הבריאה, חידוש של הבריאה, היה במתן תורה. ועל זה כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם ישראל מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. הפירוש מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, הכוונה מחזיר את העולם למבול. זה נקרא מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. פעמיים הבריאה נבראה מחדש. פעם אחת נמחה כל היקום, והייתה בפועל בריאה מחדש. תיבת נוח, זה אופן אחד של גילוי ברית. הברית הזאת היא ברית שהיא נחרטה עם כל באי עולם, עם נוח וכל זרעו. שם עוד לא היו ישראל. זאת ברית אחת. ברית נוח. והברית עם נוח כוללת שלא יהיה... Okay. ויאמר השם, ככה כתוב, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ככה זה, ועוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבוטו. הבריאה תמשיך, הבריאה תמשיך ותמשיך לעולם. אילו שני הבריתות שהם חידוש, החידוש של קיום העולם. ארון הברית שהוא נושא בתוכו את הבריאה שהעולם נברא מחדש במעמד, במתן תורה, זה נמצא בארון הברית. ובתיבת נוח שהיא תיבת הברית, שהיא המעדורה הראשונה של ארון הברית. זהו ארון הברית של הברית עם נוח. זאת התיבה. ארון הברית. אחרי שהיה בניין קיים, בניין קיים לארון הברית, בניין קיים, לא באוהל, אלא בבית, קיים. כשנבנה הבית, אז כבר יש תיבה. זאת אומרת, יש מה שיציל אותנו מהמבול. כשנבנה הבית, אז הבריאה נתבססה, כביכול יש לבורא העולם בית כאן. כתוב בציווי שבורא העולם אמר לדוד, לשלמה, לבנות בית, זה משום שכביכול אני נמצא באוהל, ככה. כתוב בחז"ל שאפילו, כביכול, בורא העולם עצמו התפלל, יהי רצון שאראה בבניין ביתי. הבחינה הראשונה של המשכן זה באוהל. זה במקום שהוא... זה לא בניין של קבע. יהי רצון שאראה בבניין ביתי. כאן כנראה, כאן תמון הסוד, ששלמה המלך יכול היה לחלץ את העולם מהמבול, משום שהוא הכניס, הביא לעולם את ארון הברית. ארון הברית הוא המקום שעל ידו אנחנו ניצלים מהמבול. תיבת נוח יש לה את התנאים שלה, אבל תיבת נוח היא רק דומה לארון הברית. ארון הברית עצמו מציל מהמבול. המבול זהו להבין. הברית היא הבריאה בעצמה. המבול הוא האנטי בריאה. הוא הנגד, הוא הלא בריאה. הוא המיחוי של הבריאה. הברית היא הבריאה בעצמה. ארון הברית, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ארון הברית זה כן בריתי יומם ולילה. לכן חוקות שמיים וארץ שמתי. ארון הברית פירוש, ישראל מקבלים את התורה, ולכן העולם הוא לא יהיה יותר תוהו ובוהו. זה מה שרצינו לבאר היום. את המיוחד, המיוחד שיש ביום הזה, שהוא יום התחלת בעצם, זה היום של התחלת העבודה של העיצוב מחדש של השנה הזאת. עד עכשיו, היה חוט שקישר אותנו. אנחנו עדיין באמצע לחזור הביתה. עכשיו חזרנו הביתה. חזרנו הביתה מסוכות. עם ישראל, כולו, האחרון שבישראל, כבר חזר הביתה. אז כעת צריכים להתחיל. כאן צריך להתחיל. כאן צריך להתחיל לעצב את צורת האדם החדשה של השנה הזאת. זה מה שרצינו לבאר. העיקר, העיקר, נקודת העיקר שבדברים היא למי שבאמת קשור, למי שהדברים, מי שחי את הדברים, בקצב האמיתי שלהם, יודע שכל שנה יש בה טעם חדש של כל הדברים כולם. טעם חדש, טעם שעוד לא היה. יש משהו של חידוש. חידוש, טעם חדש בתורה, טעם חדש בכל המערכת כולה, טעם חדש. כיוון שאנחנו לא שמים לב לזה, אז הדבר הזה הולך ונעלם די מהר. במקום שהדבר ילך ויעלם, הדבר צריך. כדאי להשקוט את זה, כדאי לתרוח על זה, כדאי להשתדל שהדבר הזה יצמח, יעלה. ואז, בעזרת השם, תהיה לנו שנה טובה.